מצרים הולכת בעקבות סין, לפחות בתכנון כרגע. מצרים מתכוונת לאמץ מודל פיתוח סיני, וזה במסגרת הניסיונות להיאבק במצב הכלכלי הרעוע, בד בבד עם מאמצים בינלאומיים לסייע למצרים, למשל באמצעות המענק של קרן המטבע העולמית. על כך, על ההיתכנות של המודל הסיני במצרים, וגם על הרעיון שעומד מאחורי הפנייה המצרית לסין, נשוחח כעת עם שניים מחוקרנו, דוקטור אופיר וינטר, חוקר מצרים במכון, ודורון אלה, חוקר מלגי גלזר. שלום לשניכם.
שלום.
שלום.
אופיר, נתחיל בהצגת המציאות כפי שהיא היום. קודם כל, מה ההתפתחויות האחרונות בתחום הסיוע, בפרט מצד קרן המטבע העולמית, ואיך זה גורם למצרים לרצות לאמץ את מודל הפיתוח הסיני?
אוקיי, מצרים בשנים האחרונות, מאז שסיסי עלה לשלטון, עוברת רפורמות כלכליות מאוד עמוקות ומאוד כואבות, שכוללות בין היתר הפחתה של סובסידיות על מזון, על דלק. הם כללו את ניוד שער המטבע המצרי והדולר, באופן שיצר אינפלציה שהגיעה בשיאה למעלה מ-30%. והשיגה גם הישגים, בין היתר בעיקר הישגים מקרו-כלכליים, צמיחה של כ-5.5% בשנה האחרונה, ירידה באבטלה, רזרבות המטבע הכפילו את עצמם פי 3 לעומת לפני 3 ו-4 שנים. יחד עם זאת, היא נמצאת היום בתקופה של העוני העמוק בתולדותיה, 32.5% מהמצרים נמצאים מתחת לקו העוני, יוקר המחיה הוא קשה מאוד, המעמד הבינוני והנמוך, במיוחד הבינוני, התרסק כמעט כליל. עכשיו, אנחנו מסיימים ממש בימים אלה 3 שנים מאז שקרן המטבע הבינלאומית העניקה למצרים הלוואה של 12 מיליארד דולר, ודרשה ממנה שורת רפורמות שהיא ביצעה, באמת רפורמות קשות ומאתגרות, כשההבטחה הייתה שהרפורמות האלה יובילו את מצרים לסגסוג המיוחל, לצאת מהמשבר שבו היא נמצאת. וכאן מצרים בשנים האחרונות, ובמיוחד עכשיו, כשהיא שואלת את עצמה מה הלאה, אחרי שהתוכנית הבראה הזאת הסתיימה, מה תהיה התוכנית הבראה הבאה, כי ברור שעדיין היא לא הגיעה ליעד שהיא רצתה להגיע אליו, מוזכרים במצרים מודלים שונים שהיא יכולה וצריכה ללכת לאורם. אז מוזכרות לפעמים מדינות כמו הודו, כמו מלזיה, כמו הנמרים האסייתיים, אפילו ישראל בהיבטים מסוימים, אבל אין ספק שהמודל המדובר ביותר במצרים, זה מודל הפיתוח הסיני, שבטח דורון יוכל קצת להרחיב לגביו, ובהמשך אני אסביר למה מצרים כל כך נהנית, או כל כך מעוניינת, דווקא לפזול לעבר המודל הזה.
אז בהמשך לדברים של אופיר, דורון, מה כולל המודל הסיני? שעליו מדובר כה רבות עכשיו במצרים, ואיך זה משקף את האינטרסים הסיניים במרחב שלנו, במזרח התיכון, בצפון אפריקה?
אוקיי, אז המודל הפיתוח הסיני הוא בעצם מודל שכולל בתוכו שני מרכיבים. הוא בעצם יושם בסין החל מסוף שנות ה-70, 78, בתקופתו של דנג שיאופינג, הם התחילו ליישם את המודל הזה. המרכיבים שנמצאים בו זה אחד מרכיב כלכלי. המרכיב הכלכלי כולל פתיחת השוק לסחר חופשי, ליברלי נקרא לזה, אבל בצורה הדרגתית ובצורה מוגבלת. כלומר, פתיחה של חלק מהסקטורים לסחר חופשי ושמירת סקטורים אחרים שנחשבים אסטרטגיים או חשובים למדינה בידי הממשלה. ובנוסף לכך גם הפחתה של רגולציה, בעצם הפחתת מיסים, יצירת שוק עבודה דינמי, ועוד אספקטים של שוק ליברלי חופשי. מצד שני, יש את המרכיב הפוליטי. המרכיב הפוליטי הוא בעצם אומר שלמרות שפותחים את השוק לסחר חופשי ומאמצים חלק מהנורמות הליברליות, השלטון צריך להישאר סמכותני, והעוצמה השלטונית צריכה להישאר בידי גוף אחד, בסין זו המפלגה הקומוניסטית, שהיא שולטת על כל האספקטים המדינתיים, שזה כולל בתי המשפט, הצבא, הממשלה עצמה, המידע, זרימת המידע, ומנגנוני ביטחון הפנים. כלומר, שלטון סמכותני לצד, לצד רפורמות כלכליות של שוק חופשי, ליברליות. עכשיו, המודל הזה הוא מודל שהוא קורץ להרבה מדינות מתפתחות ולהרבה מדינות לא ליברליות, לא דמוקרטיות. כלומר שהם אומרים, תראו, הנה סין, מדינה לא ליברלית ולא דמוקרטית, שהצליחה להפוך למעצמה השנייה בעולם, ובעתיד אולי גם תעקוף את ארצות הברית. ותראו, אולי גם אנחנו יכולים, ככה המדינות האלה אומרות, אולי גם אנחנו יכולים לאמץ מודל, את המודל הפיתוח הכלכלי סיני, הוא מודל דומה לו, וכך להישאר, כן, וכך להישאר מדינה לא דמוקרטית, אך מפותחת כלכלית. יש דוגמה אחת לפחות לדבר כזה, שזה סינגפור, שדרך אגב, המודל הפיתוח הכלכלי הסיני מבוסס על המודל הפיתוח הסינגפורי. ובעצם זה גם מה שקורץ למצרים היום. עכשיו, המודל הזה הוא מהווה עבור סין לפעמים כסוג של השפעה, אולי אפשר לקרוא לזה חלק מהעוצמה הרכה הסינית. כן, היום שמדינות מתפתחות פונות יותר לסין ולמודלים שלה מאשר למודלים המערביים. וזה בעצם מאפשר לה עוצמה רכה. זה נותן לה איזושהי יוקרה בכך שהמדינות כבר לא פונות למודל המערבי, אמריקאי, ליברלי, אלא פונות למודל הסיני, שהוכח כמודל מוצלח עבור סין כרגע. ובנוסף, זאת אומרת, זה מתקשר גם למעורבות הסינית במזרח התיכון ובאסיה בכלל, בכך שהיא משקיעה הרבה כספים, היא בונה הרבה פרויקטים בכל המדינות האלו, ולפעמים גם מדינות שמקבלות השקעות סיניות פונות גם לאמץ את או לפחות מדברות על כך שהן מעוניינות לאמץ את המודל הזה, תוך כדי קבלת השקעות והגברת הסחר עם סין.
אופיר, אז מה ההיתכנות של כל מה שדורון הציג עכשיו במצרים, לאור כל בעיות הרקע שהצגת?
קודם כל צריך לדבר על הרצינות של מצרים בהקשר הזה, כי סיסי בעצמו, כשהוא נפגש עם נשיא סין, שי, באפריל האחרון, אמר, אנחנו צריכים ללמוד מהניסיון הסיני כדי להשיג את התחייה שלנו. עכשיו, מה המשטר המצרי מוצא בניסיון הסיני? הוא מוצא קודם כל אתגרים דומים שאיתם סין הייתה צריכה להתמודד, אבל יותר חשוב מכך הוא רואה בסין היום את הבבואה של מה שמצרים כמדינה מתפתחת רוצה להיות בעתיד. אז קודם כל נקודה אחת מבחינת מצרים, סין זה סיפור הצלחה כלכלי. היא השיגה את כל מה שמצרים הייתה חולמת להשיג, מודרניזציה, קדמה מדעית, משיכת השקעות, השתלבות בכלכלה הגלובלית, פיתוח של תשתיות. וההישגים האלה הביאו לסין 10% צמיחה בעשורים הקודמים, היום זה קצת פחות. זה יעד שמצרים הייתה רוצה לשאוף אליו, כאמור היא היום עומדת על כ5.5%, והצמיחה הזאת יכולה לסייע להתמודד עם אתגרים כמו אבטלה, עוני, שמצרים הייתה נדרשת לשם היציבות שלה ולשם ההתאוששות הכלכלית שלה לתת להם מענה. כשמדברים במצרים על הנס הסיני, הרבה פעמים זה מה שמוזכר, הנס הסיני ממש, מדברים על הנס שמצרים מקווה שיקרה לעצמה, לאור העומק של האתגרים שהיא היום נאלצת להתמודד איתם ומעיקים על האוכלוסייה. כשההשוואה לסין, יש בה גם מימד הסברתי של פנייה לדעת הקהל המצרית, כלומר לחזק את האמון של הציבור המצרי בתוכנית ההבראה הכלכלית של מצרים, ושאותן גזרות כואבות שהיום האנשים צריכים להתמודד איתן יביאו את מצרים באמת אל היעד שאליו היא רוצה להגיע. נקודה נוספת זה שסיני, כמו שדורון אמר, מודל אוטוריטרי, מודל שהוא גם יציב. כבר עשרות שנים המשטר שם נשאר על כנו. זה אנטיתזה למה שקרה למצרים בעשור האחרון עם טלטלות, כשמטבע הדברים מעניין מאוד את המשטר המצרי לגלות את סוד היציבות של סין וללמוד ממנו ולחקות אותו. מעבר לכך, האידיאליזציה של המודל הסיני מאפשרת למשטר המצרי לשים במרכז מודל ששם בראש סדר העדיפויות שלו יציבות, פיתוח כלכלי ופחות דמוקרטיה, שזה נושא שפחות נמצא כיום כמובן בראש סדר העדיפויות או בטח באג'נדה הממסדית. ונקודה אחרונה היא שמתקשרת גם לנושא הדמוקרטי, זה שסין היא מדינה עם שלטון סמכותני. וכידוע, המשטר במצרים מתמודד עם ביקורות גם פנימיות וגם חיצוניות, על דיכוי חירויות פרט, על מניעת התאספויות, על מגבלות קשות מאוד על חופש הביטוי, על אסירים פוליטיים, כשההישענות על המודל הסיני הופכת בעצם את החיסרון לסוג של יתרון. כלומר, סין היא ראייה לכך שצריך שלטון סמכותני, ריכוזי, יעיל, כדי להביא מדינה מתפתחת כמו מצרים להישגים כלכליים. וזו מסקנה שהיא מאוד נוחה למשטר במצרים, שרפורמה כלכלית לא מחייבת רפורמה פוליטית, ושהדגם המערבי-ליברלי הוא לא המתכון היחיד להצלחה, ולא בהכרח המתכון שגם מתאים לנסיבות של מצרים עצמה.
אז לסיום אני רוצה לשאול את שניכם, מתוך המודל הזה החוצה, על אספקטים פוליטיים, ואולי אפילו ביטחוניים צבאיים, איזה כוח זה נותן לסין באזור? כמובן, אנחנו מתמקדים בהקשר המצרי, אבל אפשר כמובן להרחיב מעבר לזה. ואיך זה משפיע על היחסים בין מדינות האזור לבין המעצמה העולה הסין?
אז כמו שאמרתי, א', זה משפר את עוצמתה הרכה של סין כלפי מדינות לא מפותחות או מתפתחות. עכשיו, בעצם זה מאפשר, ברגע שמדינה מאמצת איזשהו אספקט כמו מודל פיתוח ממדינה כמו סין, כמובן שזה מתכון לשיפור היחסים. כמובן שסין אולי כמו ארצות הברית, אולי לא בשנים האחרונות, אבל בשנים שקדמו לה, מעוניינת כן להפיץ את המודל הזה. היא מעוניינת שעוד מדינות בעצם יהיו דומות לה, כמו שארצות הברית הייתה בעבר לפחות, גם היום, אבל בעבר יותר, הייתה מעוניינת להפיץ דמוקרטיה ודמוקרטיזציה. כחלק מההשפעה של העוצמה הרכה האמריקאית, זה כמובן הדמוקרטיזציה. אז פה יש לה איזושהי השפעה רכה, עוצמה רכה שנובעת מתוך המודל הפיתוח הזה. המודל הפיתוח הזה גם יכול להקל על סין לעשות עסקים עם מדינות שמאמצות אותו או שמאמצות אספקטים שלו. סין ידועה בכך שהיא לא מתייחסת למשטרים של המדינות, אימן היא עוסקת. לא מעניין אותם, דמוקרטיות, לא דמוקרטיות, מושחתות, לא מושחתות. העיקר שאפשר לעשות עסקים, העיקר שאפשר להשקיע, אפשר לקבל החזר על ההשקעה, בין אם ההחזר הזה הוא כלכלי ובין אם ההחזר הזה הוא לפעמים פוליטי. ולכן כמובן שדמוקרטיזציה היא בהחלט לא בראש סדר העדיפויות שלה, אבל היא כן מעוניינת שמדינות באזור יתפתחו. והיא כן מעוניינת בפיתוח של מדינות אסיה ושל מדינות אפריקה, כיוון שזה בסופו של דבר יקרין עליה ויאפשר לה להמשיך את הפיתוח שלה. יאפשר לה להמשיך לייצר, לייצא, לקבל השקעות וכיום גם להשקיע יותר. ולכן זה בעצם, זה מה שזה נותן לה.
כן, מצרים וסין הכריזו ב-2014-2015 על מה שהן קראו לו שותפות אסטרטגית כוללת. הנשיאים של שתי המדינות נפגשו מאז 2014, כשסיסי התמנה לנשיא לא פחות מ7 פעמים. וכאן חשוב להבין שעבור מצרים סין היא לא רק מודל, אלא היא גם שותפה כלכלית מרכזית. הסחר בין המדינות היא בעצם שותפת הסחר הגדולה ביותר של מצרים עם 13.8 מיליארד דולר ב-2018. התיירות הסינית נמצאת בעלייה, הערכה היא של 500,000 תיירים השנה, זה מקור הכנסה חשוב למצרים. ההשקעות הסיניות הן מאוד משמעותיות, מיליארדים רבים בשורה של פרויקטים, כשההון הסיני הוא קריטי גם למימוש הפרויקטים וליצירת מקומות העבודה שיעסיקו מיליונים מצרים מובטלים, שעלולים לאיים על יציבות המשטר, במקרה שהם כמובן מובטלים. אז אפשר לציין כאן את עיר הבירה החדשה, שהסינים בונים למצרים, את מסוף המחולות, שנבנה על חופי הים התיכון, ושתי המדינות הסכימו לה ממש בחודשים האחרונים, והנושא הכי חשוב אולי זה תעלת סואץ החדשה, כשיש שם שורה של מיזמים לאורך התעלה, כשההשקעה שם בתעלה משתלבת גם בשאיפה של סין להגיע לשווקים חדשים, וגם בשאיפה של מצרים להיות איזשהו גורם שמקשר צומת מסחרי עולמי, שמקשר בין מזרח למערב, ומעבר לשותפות הכלכלית, כמו שדורון הזכיר, לסין יש עוד כל מיני יתרונות. קודם כל, מצרים יכולה לגוון ככה את המשענות שלה, לא רק יחסים עם ארצות הברית, אלא גם עם מעצמה עולה כמו סין, שמאתגרת את ההגמוניה האמריקאית, כשהקשרים עם סין מאפשרים למצרים להגיד לארצות הברית, אתם צריכים יותר להתאמץ כדי לזכות בידידות שלנו, אנחנו לא נמצאים מראש בכיס האמריקאי. למשל, גיוון של מקורות נשק, יש פתאום עוד ספק שיכול להעביר למצרים נשק, ונקודה אחרונה זה שהיחסי הקרבה עם סין עוזרים למצרים, או מאפשרים למצרים לפתח מדיניות חוץ שהיא ריבונית, שהיא לא כבולה ללחצים, עם הסיוע הכלכלי האמריקאי, לפעמים כרוך בכל מיני בקשות, ציפיות לרפורמות דמוקרטיות, בביקורות על הפרות זכויות אדם, או אפילו בדרישות שארצות הברית העמידה למצרים, להתרחק מצפון קוריאה, השיתוף הפעולה עם סין פטור מהמגבלות האלה, גם על מדיניות הפנים וגם על מדיניות החוץ של מצרים, ובמובן הזה הקשר עם סין מחליש אפילו את מנוף הלחץ האמריקאי על מצרים בנושאי זכויות אדם. אז היא גם שותפה מאוד נוחה, והיא גם מקור השראה.
אופיר ודורון, תודה רבה לשניכם.
תודה.
תודה.